גם של עבודה זרה, מצד אחד, שהיא הבנת העניין האלוקי בתארתו, וגם אחרי זה להרס כוחות החיים, זה בלי עריות, שבהם אנחנו לוקחים את כוחות החיים ורוצים להביע אותם, לפי החופש הפרטי האישי שלנו, כפי שאנחנו מרגישים את החיים, ומתוך כך מגיעים למצב כזה, שהחיים הופכים להיות פרטיים כל כך, אז יש מוזרים, אפשר להרוג אחד את השני לשם אותן שיפות פרטיות שלנו. ועל כך נחרב בית המקדש הראשון, שהחיים הממלכתיים, הלאומיים, כוחות החיים, מתנתקים קורם מהלכים, ונגיעים על פי הנטייה הפרטית של החיים, על פי חפץ החיים הפרטי כמו עמים אחרים. ממילא אין מקום לשכינה להופיע בארץ, איך היא תופיע? איך היא תופיע בתוך כוחות החיים? הרי כוחות החיים התנתקו ממנה, הם חיים על פי הצמצום שלהם, ולא על פי הטהרה האלוקית שצריכה להיות משוכה בתוכה. אם אין מקום לשכינה להופיע, אם אין מקום לשכינה להופיע בארץ, היא לא יכולה להופיע פה בארץ. אם אין היא עוזבת את הארץ השכינה, ועולה מקורה העליון. זה חורבן בית המקדש. כך נחרב את המקדש הראשון. ולאחר מכן, ההבנה הזאת, של החיים, על פי פרטיותם, ולא מתוך זה, מתוך ההכרה שהרוממות האלוקית צריכה להיות שרויה בתוכה, היא ההבנה הזאת. לאט לאט חודרת, לא רק בממלכה, בזה שהממלכה מתפעלת, כמו שהלוואי קלישון, אלא לאט לאט חודרת גם בתוך נטיות החיים, בתוך הבנות החיים הרוחניות שלנו, איך חיים את החיים. בית שלי, שבו עסקו בתורה ובגמילות חסדים, שבו ניסו להביע את החיים האלוקיים בתוך החיים על ידי תורה, לעיסוק בתורה, בפרטי תורה, בלימודי תורה, ובמעשים של גמילות חסדים. זה דבר נפלא, דבר מצוין, לפני תורה ולימוד חסדים. אבל לפני מה חרב הבית השני, זה השנאת חינם שהייתה בזה. זאת אומרת, שאומנם עסקו בתורה, שרצו להביע את החיים האלוקיים בתוך העולם המוכני, לא בממלכה, הממלכה לא הייתה גדולה. אבל רצו להביע את המציאות האלוקית בתוך החיים הרוחניים שלה. שלא מביאים את החיים מתוך החפץ האלוקי הכללי הטהור ששורי בתוכם, מתוך הרצון להביע את שפת החיים האלוקית הטהורה הכללית שחייב על מה הגעת שלא ראו בתורה, שלא ראו את המציאות מתוך אשר בחרבן ומכל העמים, לא ראו את חפץ החיים האלוקי האחד הטהור שרוצה להופיע בחיים ולמלא אותם באיכות חדשה, בהסתכלות חדשה לגמרי. אז גם לימוד התורה הופך להיות דבר פרטי. גם הביטוי האלוקי בתוך החיים הרוחניים שלנו של התורה זה עובד הדבר פרטי. והתורה נהיית פרטית עד כדי כך שמביאים לשנאת חינם אחד כלפי רעהו. לא יודעים להבין שהתורה נבנית, אפילו התורה לא יודעים להבין, נבנית בתוך כולם. מתוך מה שאצלוני אומר, ואלמוני אומר, וזה אומר, וזה אומר. ומתוך כולם, מתוך הדעות השונות, גם אלה שחולקות זו על זו, מתוך זה מופיעה תורת חיים, מתוך זה מופיע בניין רוחני שכולל את כל האומה כולה ואת כל הסגנונות הרוחניים שמופיעים בתוך האומה. על זה אגב, גנו חסדים אחד לשני, אבל אנחנו נגמור חסדים לקבוצה אחרת, לאנשים אחרים, כאילו יכלו להבין את המציאות באופן כזה, זה מה שאומר הנשיא. ואנחנו להבין את המציאות מתוך אותה שאיפת חיים כללית שחיה בתוך האומה. זה בית שני. בית שני זה לא רק הרס הממלכה, שהממלכה מתנתקת מהאידאל האלוקי הכללי, אלא בית שני זה גם ההחרבה של החיים הרוחני. שלא מבינים שהרוחני גם כן, התורה עצמה לא תוכל להיבנות אם לא תיבנה מתוך ההכרה שכל עומדי התורה שייתים אל השאיפה הכללית שחיה בתוך האומה. ומזה נוצר שנאת חינם, ומזה נוצר חורבן בית המקדש השני. וכך שניהם נחרבים לאותו היום, כדי לברר לנו שבחורבן הממלכה, היה בזמן בית ראשון שקרה בסילוק השכינה מהעליונים, זה הארץ.
השכינה לא אחת כבר את הארץ,
כי לא הופיעה הממלכה. אבל חזקו להופיע לפחות החיים הרוחניים בארץ.
ואז כבר שגם החיים הרוחניים נהרסו,
עקב זה שלא חי את החיים הרוחניים מתוך השאיפה הכללית שחייבת אותם.
ואז התורה הופכת לדבר פרטי, וכשהתורה הופכת לדבר פרטי זה גורם לשנאת חינם. ובתוך זה בית המקדש השני, בגלל אותו יסוד בדיוק של בית המקדש הראשון, אותה סיבה, אותה טעות,
בית המקדש השני נחרב בדיוק באותו יום, זה לא במקרה, נגיד סתם, טוב, בתשעה באב נחרב פעמיים בית המקדש, לא מקרה,
אלא זה אותה סיבה בדיוק, שזה יהיה לחורבן בית המקדש הראשון, להריסת הממלכה,
היא הביאה גם מהריסת החיים הרוחניים שלא נבנו מתוך אותה הקראה כללית שצריכה להופיע את זה.
צריך להוסיף לזה עוד קצת, אני לא ארחיב.
דיברתי על זה, זה הנקבות השונה שגם זה
שהקריאת החומה נעשית לפי בית המקדש השני ולא לפי בית המקדש הראשון.
זה מה שהסברנו. בית המקדש השני מברר למעשה את הפגם הרוחני.
כי באופן עקרוני לכאורה יותר קל היה להבין את הרוח מיוזית
בתוך השאיפה. מילא הממלכה לא כוללת. הממלכה זה משהו להגיד יותר חומרי, יותר מעשי.
אבל זה שבית המקדש השני גם לא כוללת.
זה מראה עומק הפגם,
שכל הרוח מיוזית בעצם מדפנים הם לכולכם. כי לא מבינים שכל המבנה הרוחני, כל מבנה החיים מבטחילה,
יונך מרוח מיוזית שרואה את השאיפה על השאיפה.
לכן חז"ל אומרים שבית המקדש השני, החורבן שלו יותר חמור מהראשון במידה
מסוימת. שבית המקדש הראשון חזר, בית המקדש השני לא
חזר. כי בית המקדש השני, מבחינה מסוימת, הבירור של הכאב היה יותר גדול. ושהתברר שהרוח מיוס שלנו,
ההבנה מבחינים, כל ההבנה הרוחנית שלנו, זה כולכם. כי לכל הלכות העולם הרוחני של התורה כן היה ראוי שיבין את השאיפה האלוקית האצילית והחנותית שחיה. מילא, לא מבינים את זה בחיי הממלכתיים, אבל בחיי התורה היה אפשר להבין את זה. אבל הנה התברר שמלכה ושרי הבגויים אין תורה. כשהממלכה נחרבה, התברר שבעצם אין תורה, והתברר למעשה שהפגם היה בהבנת התורה בצורה נכונה. וזה כבר היה טמון בבית ראשון, תופסי התורה לא ידעו לי. מה שאומר, מה שהזכרת, שראשון הרב פלאח, שאומר הרב פלאח, מה זה תופסי התורה לא ידעו לי? זה כבר ראה שתופסי התורה זה סנהדרין. תופסי התורה לא ידעו סנהדרין, הוא אומר שם הרב ששמע תופסי התורה סנהדרין לא ידעו לי, מסביר הרב פלאח. שמה תופסי התורה לא ידעו לי, שלא עסקו בדברים הכלליים שבתורה, לא עסקו בהבנות הכלליות. וכיוון שלא עסקו בהבנות הכלליות שבתורה, זה עבר. אז אי ההבנה הזאת אשר בחרבנו, אי ההבנה שכן מופיעה נשיאות אלוקית בארץ, שזה נביא לזה שלא ידבקות גם בקדוש, כפי שאומר המהר"ל מה שהזכרתי בהגדרה בתפארת ישראל, שלא הבינו את מותן התורה, לא היו שייכים לנותן התורה. למה לא שייכים לנותן התורה? כי לא שייכים באידיאל של התורה הכללי, שמופיע באומה, בצד הכללי שלה. אז אתה נשאר אדם פרטי, גם התורה שלך פרטי. כשאתה אדם פרטי, בסוף אתה גם לא שייך למי שנתן את התורה. גם כשאתה לומד תורה, אתה לא שייך לנותן התורה, כי נותן התורה הוא כללי. כי נותן התורה זה איזשהו מקור אידיאלי, מקור הכל, מקור האמת הכללי. ואם אתה, אם לומדי התורה, לא ידעו מי, לא עסקו בצדדים הכלליים, אז הם לא מביאים את תופעת התורה בארץ, בכלל ישראל, ומי שלא מבין את השם בחר בנו מכל העמים, הוא לא מבין את הבוחר בעמו ישראל ואז. הוא לא מבין כאן את נותן התורה, הוא לא מבין בכלל. כי הוא לא שייך למדרגה הזאת, כי נותן התורה זה לא הדבר פיזי שהקדוש נותן את התורה בידיים. נותן התורה זה מדרגה רוחנית שלמה של שייכות למקור האידיאלי האידיאלי, מקור עצילי העצילות. הטוב מכל טוב, המרומה מכל רוממות. זה נותן התורה, שממנו נמצחים כל החיים שלו. אז זה החורבן שהיה בבית שני, שמבחינה מסוימת, חורבן של בית שני הוא מביע את השורש של החורבן שברוך נמצא פה כאן. ולכן זה אלה שזה, ולכן זה פרקש השני לא חזר גם, כמו שאומרת הגמרא, תנו עיניכם בדירה, מה החדר יותר גדול? האם שנאת חינם או שלושת הדורות החמורות, אומרת הגמרא, תנו עיניכם בבירה, ובית המקדש חזרה לראשונים, בית המקדש לא חזרה לאחרונים. לא חזרה זה עובד מזה. זה גם יותר פגיד, זה הבאה של האי-הבנה של המדרגה הכללית של ההופעה האלוקית. זה חרב בית המקדש בראשון ובשני. ואחרי שחרב בית המקדש בראשון
ובשני. מופיע המצב הזה,
כפי שאומר הרמב"ם, שעמד מלך גדול ישראל,
בר כוכבא. מלך גדול שחשבו
כל ישראל בגדולי החכמים שהוא מלך המשיח. מה זה?
בר כוכבא. בר כוכבא. זה עוד הפעם, הבאה לאומית גדולה.
למה זה
בלעד בעומש?
אני לא
הכי תוצאה
שדיברנו בלעד בעומש.
אלא יותר בצד מה שנוגע לסוגיה שלנו עכשיו של החורבן.
אז
הוא
אומר, דיברנו יותר על הצד של ההכנה של מרקוף ועל הדורות הבאים.
מה שבעצם פעל רבי עקיבא לבד. כן, מה שזה הייתה דרגתו של רבי עקיבא שהכין את הדורות הבאים. זה הכין
את
גודל
העניין שלו.
אבל מה זה מרקוף? מופיעה הופעה לאומית של חפץ לאומי גדול מופיע.
מרקוף מה?
גיבור גדול, לוחם אדיר. סיפר לי גרשון בר כוכבא. כן, פעם שמרתי אותו.
מה
גרשון בר כוכבא?
אני חושב שזה היה
כתובל בר כוכבא על המרד, אני לא זוכר בדיוק. כן, שבפועל אבל, הלגיונות שהרומאים היו צריכים פה בארץ, וכל הרומאים היה בין 12 לגיונות בכל העולם. אני לא טועה. כן? כן, פעם. כאן היו 12 לגיונות, 24 לגיונות בכל העולם.
וכאן הרומאים במלך של היהודים היו 12 לגיונות להעביר כל הארץ, זה פשוט אי אפשר לתאר. איזו עוצמה, איזו צבא
היו צריכים להילחם במריגה של היהודים. איזו עוצמה, שתגובה הלאומית הייתה פה בארץ. מופיע המלט על כוכבה, כן, זו גבורה אדירה. לוחם גדול. מה זה הגבורה הלאומית הזאת? אומר רבי עקיבא, די מלכה משיחה.
רבי
עקיבא יודע מאיפה הגבורה הזו, מאיפה חפץ כזה שגבורה מופיעה בעולם. שחיקת הגבורה הלאומית הזאת, העוצמה שלה, מאיפה היא מופיעה?
במקור המגמה האלוקית הטהורה
שנוסחת עוז בחיים הלאומיים, בגבורה הלאומית, ביכולת
הלאומית. להתמודד עם הרומאים, עם
העוצמה
של הרומאים,
צריכה לפעמים לבאר כמה פעמים שהרומאים זה הבסיס לבניין החיים בצד החומרי שלהם, הם אמורים לבנות החיים.
הרומאים.
והנה מופיעה גם ישראל גם בזמן חורבנו כזאת גבורה לאומית שיכולת כזאת לפעול על החיים ולהקים ממלכה שמצחת הרומאים להקים פה ממלכה בארץ ישראל. רבי עקיבא יודע את האמת
מה המשמעות של הדבר מתוך איזה גודל לבד ממלכה.
אבל מה מתבודד שכשהגבורה הלאומית הזאת מגיעה לפי עוצמתה מלך גדול
עם ישראל במאמין בזה רואה את זה את כל הגדול רואה את מלך המשיח.
מה קורה לבר כוכבא הכתוב? בר כוכבא אמר לקדוש ברוך הוא, מה כתוב? אל תעזור לנו ואל תעזיק לנו. אבל יסתדר לבד, תן לנו יסתדר לבד בכם.
לא
צריכים.
מה
שמנה
של
הזה?
מה, בר כוכבא אמר
את זה?
לא אמר,
אני לא יודע אם אמר בכם. מה הרעיון במה שאומר? בר כוכבא שהרגיש את עוד בחיים שהיה לו, נתה לו גבורה מיוחדת. רואים את זה? גבורה אדירה שלא היה דוגמתה בעולם. צריך את הרומאים האדירים, הרומאים זה היה דבר אדיר, אדיר, אדיר של האדיר. כשהגבורה הלאומית מופיעה ונוסחת עוז, ברגע הגדול של עוצמת הגבורה, מה נתברר פתאום? כשהגבורה מבין,
כשהגבורה
מלא גבורה, כשהגבורה הזאת היא שלנו. אני גיבור, אנחנו גיבורים. והוא כל כך בטוח בגבורה הזאת, הוא כל כך מלא ממנו, הוא כל כך חי אותה. הוא כל כך, זה כל כך עצמי לו הגבורה, עצמי את החיים שלו. הוא כל כך בטוח בזורה הזאת,
הוא אומר, אנחנו גיבורים, הוא כל כך לא עשו, אנחנו נסתדר לבד, לא צריכים אותך, נסתדר, אל תדאג לנו.
כי הוא מלא עוד של חיים, מלא גבורה של חיים.
זה מתחיל
בבית המחד. במקום להבין שהגבורה הזאת נכון, הוא מלא גבורה, ותרגיש את המלא גבורה, כמו שהרצית את המילה אומר. צריך להגיד, כוחי באותם ידי, אתה נצחה אליי, נכון? זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה, נגיד, שנרגיש את גבורת החיים לכל תזוזם, לכל עוצמתם. אבל זה זכר אותה. כי השם אלוקי הרעון נותן לך כוח לעשות
חיים. ההכרה הזאת שכל הרצון שלנו בגבורת החיים, ואנחנו רוצים אותה,
היא כדי שבגבורת החיים הזאת תתגלה הטהרה האלוקית. איך שהאמת האלוקית הטהורה היא ממלאת את החיים, ונוסחת על גבורה, ונרוממת אותם, וזה תיקונו של עולם, זה מלכה משיחה, זה מה שאמר רבי עקיבא. זאת המשיחיות,
תיקונו של עולם הופך לגבורה הזו מאוד הצהרתה.
וזה חפצות עינינו, וזה תמה נפשנו, לגודל הזה.
בקוף הלא מתרומם למה שרבי עקיבא ידע, לכל מה שרבי עקיבא הכיר.
ומאיפה זה בא אי הרוממות הזאת?
מאותו חטא יסודי של חוסר היכולת להבין, לראות את גבורת החיים, את בניין האומה, את עוצמת החיים, ולראות בעוצמה הזאת עצמה את הבאת הכסף האלוקי הטהור שמרומם את כל החיים. וזה לחשוב, ולשם זה לרצות את העוצמה הזאת, את הגבורת. לכן בא בר כוכבא ואומר הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים אותה, אל תצא מסיבותינו, לא צריכים אותה, נסתדר לבד.
זה מבטא עומק הגבורה שלו, אבל ברגע הקריטי, בתוך הגבורה, הוא לא מבין בעצם את מגמת החיים הפנימית
ששמודה
בתוך הגבורה. ולכן היה צרה גדולה לישראל כיום שנחרב בבית המקדש, זה הסיבה. לא סתם כבר שנחרב בבית המקדש.
זה אותו דבר, זה אי היכולת משלימה לשרות בתחתונים.
ההבנה הזאת של הגבורה הזאת מצידנו,
ולא
לראות
בגבורה הזאת את
התרה הזאת, את החלה, היא מסמקת את השכינה מתוכנו. היא עוד הפעם אותו כאב בדיוק של חורבן בית המקדש.
מתוך זה
מופיע הדבר האחרון, שתומוס רופוס הרשע חרש את היכל וציווה וקיים מה שנאמר, ציון שדה תחרש. מה הכוונה של הדבר?
מה
הדבר
הנוסף?
בבית המקדש נקרא, הראשון, שני, מה צריך עוד? למה צריך עוד את השרפה?
אחרי
לחרוש
את בית המקדש,
לחרוש
את
ציון. ציון, זה אמרתי, ידוע. ציון שדה תחרש, לרב בית בבמות יער.
מה הנקודה כאן? מה החשיבות? מה עוד אנחנו צריכים לסבול? מה הנקודה המיוחדת בזה שחורש את בית המקדש? חורש את ירושלים, כאילו כלום לקרוב לחרוש, אחרי שאתה חורש, לא נשאר כלום.
כן, הכל נראה כלבים כלבים. אמרנו, אין פה שום דבר מעל פני הקרקע, הכל נעלם, הכל כלא היה, אין ירושלים, לא בית המקדש, כמו עד היום.
כן, לצערנו.
זה לא בכלום. הכל ריק.
מה
המשמעות
של הדבר? מה זה ציון שדה
תחרש? למה? צריך להבין את הדבר. צריך להבין. למעשה בית המקדש נחרש, ילמלא את בית המקדש נחרש, היה מקום להבין טוב, נחרב את המקדש, נרסה ירושלים, נרסה מלכות,
אבל
סך
הכל יש תורה ויש מצוות,
עם ישראל הוא עם טוב, עם ישראל חי, לומדים תורה, מכירים מצוות,
בכניסה בעולם, בתי כנסת, יש ישיבות,
ברוך השם.
על פניו, היה אפשר להבין, אולי זה רוחיות בעולם.
יש עדיין רוחיות בעולם, לא הכל נחרב. יש רוחיות בעולם.
אנחנו גונים מהם, לומדים תורה, מכירים מצוות,
בוודאי שיש רוחיות בעולם. אבל היה אפשר לחשוב,
זה באמת, זה באמת, כי גם פה יש הבאה של הקדושה בעולם.
זה ודאי שיש.
צריך להבין כוח מים. כפי שהרב אומר,
שכל מה שיש בעולם היום, זה מכוח מה שהיה בעבר, זה מכוח
מה שיהיה
בעתיד. צריך להבין את זה. שכשבית המקדש נחרב,
וכשהממלכה
נחרבה, וכשאי אפשר שהאידאל האלוקי יופיע בתוך האידאל הלאומי,
ויבוא לידי ביטויו באומה חיה, בכוחות החיים, ברחבת החיים,
במנוי של החיים, ברוממות של כל כוחות החיים, בזיכוך של כל החיים כולה, מתוך אחדות שלמה, מתוך הופעה כללית,
שכשזה לא קיים, אז המציאות האלוקית לא קיימת בה.
זה לא שאתה אומר, טוב, חסר לנו משהו גדול,
אבל רק חסר לנו משהו גדול, אני יכול להיות לנו. לא. אז יש לזכרנו כמה פעמים בשם הכוזרי, מה שהוא אומר,
שזה לא שאין לנו הקרוש בלב, שבית המקדש, אלא אנחנו עצמות יבשות ומרוסקות, שמה שיש בהם זה את היכולת לחיות מחדש. כדברי חזקאל וחזון העצמות יבשות. כדברי הגאון מווילנה, כדברי הגר"א,